עכשיו אנחנו עם שר התרבות לשעבר, חבר הכנסת חילי טרופר, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
אבל יש ממש עכשיו בליכוד הצבעה על המתווה שהציג רוטמן, וכנראה הטלפון שלו אצל אחד העוזרים או מישהו, וריאנו אותו פה בטעות, בסוף מתברר שזה...
קטע.
טוב.
אז זה אני.
מה אתה אומר על המתווה החדש שאתה שומע? מרגיע את הסיפור או שזה עדיין לא זה?
לא, אני לא חושב, כי צריך להגיד בכנות שמהרגע הראשון, הסיפור של הוועדה לבחירת שופטים היה הסיפור העיקרי פה. אני יודע שגם מבחינת יריב לוין והקואליציה וגם מבחינת המחאה, ואנחנו באמת מאמינים שלא נכון ששופטים יתמנו רק על ידי קולות של חברי קואליציה, זה הופך את בית המשפט לפוליטי מדי, זה יהיו שופטים שפשוט יסתובבו כשעל המצח שלהם כתוב, אני שופט של יריב לוין, אמנם זה כאילו רק שניים, אבל בעצם תיכנס לפרטים, זה לא באמת שניים, אחד זה שניים, אחר כך זה נשיא עליון, שבעצם הופך להיות קול שילך עם הקואליציה, וזה שניים, זה כמו גלגל, זה בכל כנסת ממשלה חדשה, שניים הראשונים יוכלו לבחר פוליטית. אז מה שממשלה יכולה לעשות היא לבחור את השניים, אחר כך להקפיא מינויים, לבחר שוב ושוב לקחת שניים. זה לא רציני, זה לא אחראי, זה לא יגביר את האמון. אני מאוד רוצה גיוון בבית המשפט, כלומר עם הבקשה הזו של הקואליציה אני מאוד מזה, אני חושב שפשוט יש דרכים הרבה יותר טובות לעשות את זה.
אבל מצד שני, באה הצעה של יריב לוין ואומרת דבר כזה, נכון שרק שניים מהשופטים ימונו על ידי הקואליציה, אבל זה בדיוק הגיוון הנדרש. כלומר, אם אנחנו רוצים שני צדדים, ולכול העלמה השופטים נמצאים בצד אחד, והאופוזיציה נמצאת בצד שני, אז הנה הם שני הצדדים. תמיד יהיה פה התמהיל שמורכב גם משופטים כאלה וגם משופטים כאלה.
לא, אבל זה בדיוק החשש שלי. במודל שיש עכשיו, אתה חייב לייצר תמהיל, מכיוון שאתה חייב...
אבל הסכמות. זה תמיד היינו צריכים לעשות בכל ועדה. גם לא, הילד שקד הייתה צריכה לייצר תמהיל כזה.
נכון, מאז הילד שקד, מאז גדעון סער שהכניס את השינוי, והילד שקד הייתה שרת המשפטים, ובאמת בית המשפט של היום הוא הרבה יותר מגוון. ייקח אותי עשור אחורה, או 20 שנה אחורה, אני חושב שכולם יגידו בכנות שהוא הרבה יותר מגוון. עכשיו, רוצים עוד לגוון? בסדר, אבל השיטה הזו שאומרת שאני שמה אנשים שנבחרו רק, לא רק על דרג פוליטי, אלא רק על קואליציה, שניים הראשונים, ואמרתי לך, זה שניים ראשונים בכל סבב. כלומר, יכול להיות בקצב הזה שבעוד עשור בערך, כל השופטים, כל ה-15 שופטים, יהיו כולם דמויות שנבחרו עם צבע פוליטי. זה לא בית משפט שאני רוצה, זה לא בית משפט נכון לבנת ישראל. תמיד אומרים על הירידה באמון של בית המשפט. זה נכון, וצריך לעשות חשבון נפש. אבל תמיד, האחרונים בדירוג, באמון הציבור זה הכנסת והממשלה. אנחנו הרבה אחרי בית המשפט. אז עכשיו נותנים לאנשים בדירוג הכי נמוך לבחור את השופטים, כאילו שזה יגביר את האמון. להפך, זה רק יוריד את זה.
ההבדל הוא אבל שהאזרח יכול, אם אין לו אמון בכנסת, לבחור בפוליטיקאי אחר. אם לא מתאים לו הפוליטיקאי שהצביע לו, הוא יכול לבחור למפלגה אחרת. אבל לגבי השופט אין לאזרח כמעט שום סי. ופה באה הקואליציה ואומרת, אנחנו רוצים של הצבעת הבוחר תהיה בסוף איזושהי השלכה תשקיפית, רחוקה, גם על מה שקורה בבית המשפט העליון. בכל המתווים האחרים, אם זה לא קיים, אז מה עשינו בזה?
אז אני חושב שאני מבין את הקריאה הזו ואמרתי מראש, אני חושב שנכון לעשות גיבור.
אז, אז מה אתה מציע למשל?
לא, למשל, מה שהנשיא הרצוג הציע במתווה שלו, שמיד שללו אותו בקואליציה, וכשאתה עורד לפרטים, נגיד, הוא מאוד הקשה על ביקורת שיפוטית. הוא רוצה שני שליש, אפילו 11 מתוך 15, לפסול חוק. זאת אומרת, שמספיק שיהיו כמה שמרנים שם, וגם היום כבר יש כמה, ואני אומר שבחרו עוד, אז לא תהיה ביקורת שיפוטית, אז האנשים שבחרו לכנסת ישראל, את חברי הכנסת שלהם, ויש להם ממשלה, היא פחות התערבו לה בחוקים, בסדר? למשל, אני גם רוצה, אני גם מוכן לבדוק ועדה אחרת לבחירת שופטים, נגיד, אנחנו הסכמנו, ולא, זה לא קל לנו, אבל אתה יודע, בסוף זה קרע בעם, צריך לעשות פשרות. למשל, להוריד את הווטו של השופטים. מקבל, אני לא מלכתחילה, אבל בדיעבד, הקואליציה אומרת, לפחות לא וטו של השופטים, מה שהיא תצטרך
בשביל... לפחות שופטים לא ממנים שופטים.
או לא בבטו, אתה יודע, אם כן. היא שופטת, לא, אם היא גילה הסכמה, תמיד טוב, כן. אבל אין בעיה, אז יחד עם האופוזיציה, או יחד עם נציגי ציבור שאימונו בהסכמה, יש כל מיני מודלים שהם לא בקיצון. אנחנו אוקיי, בעצם תגיד, המתווה שהוצג היום הוא מתווה קצה.
אני רוצה להשתמש בעצם הטענה שלך כדי להביא רגע זווית אחרת. אתה אומר, מה יקרה בסוף? יהיו כאן שופטים פוליטיים. השופט שירצה להיות מקודם, הוא יצריך להתחנף למפלגת השלטון, תהיה אשר תהיה. אני שואל אותך אבל, אם אתה מדבר על העלאת האמון של הציבור במערכת המשפט, עצם הטענה הזאת היא טענה שפוגעת באמון. כי מה אתה אומר? אני לא מאמין לשופט שהוא באמת ישפוט על פי החוק. השופטים שופטים על פי אג'נדות, הם יהיו פוליטיים, גם אם הפסק דין אמור להיות בצד הזה, הוא יהיה בצד אחר, כי שופט ככה יתה את ליבו לטובת מי שהוא רוצה בעיקרו, וההפך, אני חושב צריך לומר הפוך, שופט הוא שופט, וכל שופט שיתמנה יפסוק על פי החוק הישר והנראה בעיניו, וככה צריך, ולכן זה לא משנה מי ימנה אותו, קואליציה כזו, קואליציה אחרת, כדי להגביר את המערכת, מתנגדי הרפורמה צריכים לומר, לא אכפת לנו ממנה את השופטים, כי אנחנו סומכים ובטוחים על השופטים, שהם שופטים בצדק, גם אם ימנה אותם הפוליטיקאי הכי גדול והכי מפחיד שיהיה אי פעם בפוליטיקה הישראלית.
אז קודם כל אני כמובן אסייג את דבריי, ואני אגיד שכמובן האמירה שלי היא עקרונית, כי אני לא רוצה להטיל רבב במישהו, אני לא מדבר במישהו ספציפי. אבל אני תמה קצת על הדברים שלך, שהרי אנחנו לצערי, אני מהאנשים שמאמינים בבני אדם, ואני חושב שהרוב המוחלט הוא הגון וישר, אבל פגשתי גם אחרים. ואני חושב שכן, שופט צריך להיבחר על ידי ועדה מגוונת, יש גם סטנדרט מקצועי, יש עניין של מזג שיפוטי, ככל שיש הסכמה יותר רחבה, יש יותר סיכוי שקלנו לאדם הנכון. אם רק קואליציה, וזה רק עניין פוליטי, תבוא תוך שיבחרו אנשים הכי טובים שאני ואתה נוכל להגיד אחרי כל דבר שהם יגידו, אשרנו, זה הבן אדם. לא יודע, אתה יודע אם זה עורך דין, הרי אין שום מגבלה, כן? עורך דין פרטי מהשוק שהוא יש איתו בעיות, בסדר? אני לא רוצה
המציאות הוכיחה,
רק בגלל שהוא אותו מקורב לשלטון, והקואליציה אוהבת אותו, ואולי אפילו חבר מרכז ליכוד, אז יבחרו בו, או חבר מרכז המודל.
המציאות הוכיחה, חבר כנסת טרופר, המציאות הוכיחה, בוא ניקח למשל את המינויים האחרונים, הכי בכירים של ממשלת נתניהו. היועץ המשפטי לממשלה הקודם, אביחי מנדלבליט, מינוי של נתניהו, איש אמונו שיצא נגדו ללא היסוס, ובא ואמר צריך לפתוח בחקירה, פתחו בחקירה ולהגיש כתבי אישום, ולא נרתע. המפכ"ל אלשיך, אותו דבר, לא נרתע, למרות שהוא היה מינוי של נתניהו. אני יכול לעבור איתך ככה אחד-אחד, ולהראות לך שבסוף, אנשים שמגיעים לתפקיד, זה לא אומר שמי שמינה אותם, אז הם עכשיו שבועים בידיו.
אז אני אגיד כמה דברים. אחד, אתה יודע, גם מינוי, בוודאי בדרגים הבכירים, יש כל מיני ועדות אחרות של, על מינוי בכירים וכולי, שעוברת הרבה דברים. ודבר נוסף, אני אומר לך בעצב גדול, ואתה מכיר אותי, אני לא מסמן נתניהו, ואני בטח לא ממבזר. יש לו הרבה מאוד זכויות, אבל אני חושב שכולם יסכימו שנתניהו של היום, ובכלל הליכוד של היום, זה לא הליכוד שמינה את מנדלבליט או אלשיך או... בוא, הם עשו דרך, גם הרפורמה הזו, נתניהו דיבר גם לגמרי אחרת על מערכת המשפט באותם שנים, ותראה איך הוא מדבר היום.
בגלל שגם, כי גם בית המשפט עשה דרך.
תכף אני אתייחס לזה, אני גם לא רוצה להטיל רבב בכל המנכלים, יש מנכלים ראויים, גם אם אני חלוק עליהם, אבל אתה ראית שלא מעט מינויים, שכולם הרימו גבה. בוא נגיד, זה לא הסטנדרט שהיינו מורגלים בו, ואני מתעצב עליו, אני גם מתעצב על זה, אפופו... כדי ציבור, אני מאוד קשה לי זה שאתמול בישיבת ממשלה נתניהו פותח בסוג שכאילו מה הוא מצפה מהדרג הזה, אבל בעצם קצת מבקר אותם, את המפכ"ל, את הרמטכ"ל, את ראש השבק בתקשורת, ליד בפני כל המצלמות, אומר להם מה הוא מצפה מהם, זה עדיף שתגיד בחדר, בתקשורת תגיד מה אתה מצפה מעצמך וכך אחריות. אני לא אוהב את השיטה הזו שמגלגלים אחריות ומטילים רפש בכל פקידי הציבור שלנו, ואתה רואה את זה שזה קורה באופן שיטתי. שלושת האנשים שציינתי, את ראש השבק, אני מכיר אותו אישית, אני יודע מתקופת השירות שלנו.
אבל כשאתה שומע בתקשורת, אבל מצד שני אתה שומע אלופים לשעבר וראש השבק לשעבר, בתקשורת, לא בחדרים סגורים, מוסיפים שמן על המדורה, נותנים גיבוי לאי-ציות ואי-קריאה להתגייס לצהל. נותנים גיבוי לכמעט מרי אזרחי, הייתי אומר. אז מה, למה זה איפה ואיפה? כלומר, זה שהוא היום לא בתפקיד.
רגע, מבחינתי אין איפה ואיפה. אני אומר לך, זה יודע בצורה הכי בהירה, כל מי שקורא לאלימות, לשנאה, לסרבנות, לירידה מהארץ, משווה לנאצים וכולי, אני יוצא נגדו. בכלל לא משנה לי מאיזה צד הוא בא. גם אם הוא מהצד של המוחים, אני באופן שיטתי, וגם עכשיו אני אגיד לך, כל ביטוי של אלימות, של שנאה, מי לרסס כתובת על הקיר של ביתו של יריב לוין, עוד בימי שבעה על אביו, זכרו לברכה, וזו ההזדמנות לשלוח את הלחומים, ועד רמטכ"לים לשעבר שקוראים לסרבנות, זו חרפה.
אוקיי,
ואני עומד מולה בכל פה, זה לא, אתה יודע, אני רוצה אגב שכולנו נעמוד תמיד גם כשזה בא מהמחנה שלנו, למה? כי אם אתה יוצא על נגד שנאה או אלימות או סרבנות רק כשזה בא מהמחנה היריב, זה אומר שזה שיקול פוליטי ולא עמדה ערכית. אני משתדל לעמוד בעמדה ערכית ברורה, עם מחנה שלי או לא מחנה שלי, אנחנו עם אחד, אנחנו צריכים להישאר ביחד, וכל מי שקורא אותנו בפנים, אני יוצא נגדו.
טוב, אז בואו נחזור באמת רק ככה, נסכם את העניין שעליו דיברנו. אז אתה אומר, בכל מקרה, שופטים הם בני אדם, ומינויים כאלה יכולים, למרות שאנחנו כולנו רוצים להאמין שהשופטים באמת הם נקיי דת והולכים רק נטו לפי החוק, עדיין יש חשש שמינוי פוליטי כזה או אחר יכול להטות את לבבם. על זה יהיה מי שכמובן יחלוק, אתה יודע, זה כבר, על זה בדיוק קמה ונופלת עילת הסבירות אגב.
אגב, אני לגמרי, אני לגמרי חושב שהגיוני לצמצם אותה. הנה, אני אומר לך, אני לא, אם זה היה הדיון, היה אפשר להגיע להסכמות. אני מקבל את הטענה שנשמעת הרבה פעמים, נגיד, מהמחנה שלך, וכן, אני לא בטוח שיש בעניין זה מחנות, שאומרת, למה התפיסה של שופט מסוים יותר סבירה משלי?
המחנה שלי אומר, המחנה שלי, אם כבר מדברים על מחנות, ויש דבר כזה, אנשים הלכו להצביע.
אבל אנשים אחים אנחנו, נכון?
ודאי שאנחנו אנשים אחים. אבל שאתה רואה למשל את הפסיקה של בגץ בעניין אריה דרי, שאתה שומע את היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט אומר, דרי לא התכוון לפרוש מהחיים הפוליטיים, אני חתמתי אותו על הסדר טיעון, לא היה, לא דובר, אף אחד לא דיבר על זה. שאתה שומע את היועצת המשפטית לממשלה הנוכחית אומרת, זה לא היה חלק מהסדר הטיעון, חד משמעית. ואתה עדיין רואה את עילת ההשתק שהוציאו מהבוידים כדי למצוא איזשהו סיבה, אתה באותו רגע נותן סתירה ל-11 מנדטים, שזה הרבה אנשים, ומצפה מאותם אנשים להגיד, לא, לא, אנחנו עם בגץ, אנחנו רק עם בגץ, וזה התחושה.
אני חושב, אבי, שכן היה שם אלמנט של הטייה, אבל אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו יותר קוני שאמרתי בהפגנה שהשתתתי בשבוע במוצאי שבת. ואמרתי שם בכנות למפגינים, שכאילו הם לא בהכרח היו אומרים לאהוב את מה שאמרתי להם. אמרתי להם שאני מפחד מהקריאות האלה עד הניצחון. אתה שומע את זה גם לפעמים בקצה ימין, ואתה שומע את זה לפעמים בקצה שמאל בהפגנות. מה זאת אומרת עד הניצחון? אני לא רוצה, אני אומר לך הכי בכנות, אני לא רוצה להכניע עד הסוף את הממשלה הזו. אני רוצה, חלק מהדברים אני לא יכול לוותר, חלק מהדברים אני כן אעלץ לוותר, כי יותר חשוב לי שבשוך השערה נשאר פה ביחד. והקריאות האלה עד הניצחון, והתשוקה הזו, להכניע את הצד השני על האפס, או מצד הממשלה שבעיניי...
בזמן שהוא הרוב, הוא הביא 64 מנדטים.
ובדיוק כדי ש... כן, אני הרי, יש לי הרבה חברים, אתה יודע, אני בא ממיליה יותר ימני. זה אגב גם אני לא שמאל, אבל לא משנה. ואני שומע אותם ואומרים את זה, שמה הלכנו לבחירות? אם הלכנו לבחירות, וכאילו הקול שלנו לא שווה, אני שומע את הכאב הזה. וגם בגללו אני באמת חושב שכולם צריכים להיות יותר אחרים, ולא לחפש עד הניצחון. הניצחון היחיד יהיה אם אתה, אני וכולנו נשאר ביחד אחרי התקופה הקשה הזו. ובשביל זה כולם צריכו הסכמות ופשרות. לצערי עד עכשיו, גם שאתה ואני מדברים, הם עוד לא עצרו לשנייה הקואליציה, הם עוד לא אפשרו הידברות אמיתית. הכל קורה תחת איזה גרזן שמונף מעל ורכבת שואטת. אני מתעצב על זה, זה קורה אותנו מבפנים. אני מקווה שהם עוד יתעשתו.
וכמה טוב שהאירוע הזה קורה, כי ממשלות מתחלפות, המטוטלת עושה את שלה. וכשתבוא ממשלה אחרת, אנחנו גם נראה האם תהיה הידברות, האם מישהו יעצור חקיקה מסוימת, האם ידברו עם נציגים חרדים לפני שהולכים להם על הראש בסוגיית הסלולר, או בסוגיית המעונות, או בכל מיני דברים אחרים, איזושהי הידברות, איזשהו שיח. זה לא דומה לרפורמה המשפטית, אבל תמיד, אתה יודע, שמדברים, תמיד צריך להסתכל גם במראה, ואלו הדברים.
אני אגב מקבל שזו מידה טובה לכולנו, לנהוג בצניעות, לבדוק את עצמנו, שכמה אנחנו מדברים מתוך פוזיציה, ומתוך כמה אמת. כיוון שזה כנראה לא תהיה שיחתנו האחרונה, ואולי יום אחד אני אחזור לשלטון. ותרגיש שאני לא מתנהג בהגינות. תאמת אותי עם זה. אם אני אתנצל.
חבר הכנסת חילי טרופר, השר לשעבר, תודה רבה על השיחה כאן.